כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
טוב, יש לנו שלום ובוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
יש לנו תוכנית עמוסה בהמון רעיונות מעניינים. אני כבר אומר, רעיון הפתיחה שלנו בעוד שתי דקות, שלוש דקות, רעיון שקלטנו מבעוד מועד, עמוס בדברים מרתקים בעיניי לפחות.
מרתקים, מעניינים וחשובים.
אבל לפני הכל אנחנו רצים לצפון עם רצף האזעקות שנשמע שם בדקות האחרונות. רובי אמרשלג שלנו. שם, רובי, מה קורה?
בוקר טוב.
כן, שלום, בוקר טוב. בדקות האחרונות נשמעו 5 פעמים אזעקות בקריית שמונה ובכמה יישובים סביבה, כמו כפר גלעדי, מעיין ברוך ויישובים נוספים. מדובר על מטח כבד, עשרות רקטות שנורו, חלקן יורטו בידי מערכת כיפת ברזל. אין עדיין דיווחים על נפגעים או על נפילות בתוך יישובים. זו כרגע תמונת המצב.
אין דיווחים כי זה מוקדם מדי, כי זה קרה הרגע, או...
זה קרה, כן, זה מתח שהיה סביב השעה 8 בבוקר, ממש עם החדשות. זה קורה כמה שעות אחרי מה שמגדירים בצהל חיסול מאוד איכותי של פעיל בג'מאע איסלאמי, הארגון ששיגר רקטות לישראל, הוא ועוד כמה אנשים שהיו איתו במבנה בכפר הדהריה בלבנון, חוסלו, וברור היה שמדובר במה שבצהל מכנים חיסול איכותי, ובחיזבאללה יחנו, לא בפומבי, מכה כואבת, ושתבוא על זה איזושהי תגובה. זו ככל הנראה תגובה, גם חיזבאללה הבטיח לפעול בתגובה לחיסול הזה, לפעולה הזאת של חיל האוויר במהלך השעות המוקדמות של היום בתוך שטח לבנון.
טוב, אנחנו נתעדכן עוד בהמשך במה שקרה בדקות האחרונות. רובי, תודה רבה לך.
תודה.
פרסומת אחת, ואנחנו אל הרעיון שעליו דיברת. רב פקד אלכס נמירובסקי, ראש מחלק חקירות ביחידה הארצית לחקירות בינלאומיות בלהב 433. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך.
שלומך הבוקר?
בסדר גמור, מצוין, תודה.
אתה חוקר ותיק, ראית הרבה דברים בקריירה שלך, שמעת הרבה דברים. תאר לנו איך נראית העבודה שלך מאז הטבח בשבעה באוקטובר, היום שבו התחלת לחקור את מחבלי חמאס?
מבחינת שגרת העבודה שלי השתנתה מקצה לקצה, כמו שכולנו יודעים, החקירה הזאת נכפתה עלינו לצערי הרב. אנחנו עמלים ברוב שעות היממה על חקירות המחבלים במספר רב של מתקנים ברחבי הארץ, עסוקים במלאכת איסוף הראיות, חקירות המחבלים, בעצם הכל כדי להביא אותם להעמדה לדין.
זהו, יש את החקירה של שבק שמנסים לחלץ מודיעין ופרטים, עוד דברים שגם יעזרו לנו במלחמה. אתה צריך לקחת את כל הזוועה הזאת שבוצעה בנו ולהפוך את זה לכתבי אישום.
נכון, אמת. האחריות של משטרת ישראל ויחידת להב 433 בפרט, ויחידת היחבל שאמונה על חקירות המחבלים, היא לקחת את ההודעות שמוסרים אותם המחבלים הארורים, ובעצם לתרגם אותם לראיות, גם ראיות חיצוניות שאנחנו מביאים מהשטח, זאת אומרת הזירות שדיברו בשבעה באוקטובר, ובעצם לאמת את אותם מחבלים עם אותם הזירות, ואותו איסוף הראיות מאותם הזירות, ולהטיח בהם, במחבלים, את הממצאים שלנו.
ראית אתמול ודאי, כמו כולנו, את העדות המזעזעת של עמית סוסנה על הפגיעות המיניות שהיא עברה בשבי. אתה אומנם לא חקרת את הסיפור שלה שם, ואתה עוסק במה שקרה בשטחנו, אצלנו כאן, ובכל זאת, כמה מההיכרות שלך את מה שקרה עם אנשי חמאס, כמה העדות הזו הפתיעה אותך?
לצערי הרב, מאז שנכנסתי לחקירות המחבלים, שום עדות כזו או אחרת לא מפתיעה אותי. הרי אנחנו יודעים שאותם מחבלים שנכנסו בשבעה באוקטובר ליישובי העוטף וליישובים בארץ, הם אותם המחבלים שלצערי הרב מחזיקים היום בחטופים שלנו. אז הרוע שאני שומע בחקירות, אין כאן באמת הפתעה עבורי, ואני אומר לצערי הרב, שזה מה שהם עושים לחטופים המסכנים שנמצאים עכשיו בשבי.
ובכל זאת, מה אתה יכול להגיד לנו על הסוגיה הזו של הפגיעות המיניות באותו יום?
מבחינת הפגיעות המיניות, אז אני אומר שיש לנו מאיסוף הראיות כמובן, וגם מחקירות המחבלים, יש אינדיקציות ברורות לביצוע של עבירות המין.
הם מודים בעבירות מין?
אני שוב אומר שיש לנו אינדיקציות ברורות גם מחקירות המחבלים, שיש חשד רב לקיום של עבירות מין.
אני מתאר לעצמי שהם הרי לא מכחישים את ביצוע הטבח, נכון? הם מודים, נכנסנו, פלשנו לשטח ישראל ורצחנו חיילים ואזרחים תמימים.
נכון. מבחינת העבירות של הרג, טבח, ביטור גופות, לצערי הרב, הרבה יותר קל להם לדבר על זה.
יותר קל להם לדבר על זה מאשר לבצע, לדבר על עבירות המין שהם ביצעו.
אמת, אמת. חלקם מתביישים בעבירות המין כאשר המילה הזאת רק מוזכרת, ויותר קל להם לדבר על עבירות שהן עבירות רצח.
הזכרת ביטור גופות יחד עם הודעה שלהם, הודעה באלף, כן, הם יושבים מולך ואומרים, כן, ביטרנו גופות, לשם כך הגענו, אנחנו גאים בזה?
תראה, חקירת המחבלים המרצחים בעצם מלמדת אותנו שהם רצחו גם ילדים, תינוקות, קשישים ומשפחות שלמות. זה הרי רוע ורשע בלתי נתפסים. בין היתר, הם עשו זוועות גם לגופות.
ולא מתביישים לשבת מולך ולהגיד את זה?
לא מתביישים. בהתחלה עוד היינו מופתעים מהקלות שבה הם אומרים את המעשים הנוראים האלה שהם עשו. ולאט לאט, לצערי הרב, התרגלנו לזה שבא מחבל אחרי מחבל, וחוזר על אותה מנטרה. אין להם בעיה להודות.
אנחנו משתמשים במילה מחבלים, אתה יודע לעשות הפרדה, או לא יודע, כמותית, או התנהגותית, בין מחבלי נוח'בה שהגיעו לפה, לבין הרבה מאוד אזרחים שהגיעו לפה, ואולי ניצלו את מה שקורה?
תראה, אני כעיקרון, כגוף חוקר לא עושה הבחנה בין אזרחים לבין נוח'בה, כי גם האזרחים לכאורה שנכנסו בשבעה באוקטובר, היו אזרחים שנכנסו בחסות לחימה וסייעו לא מעט לאותם מחבלים. מבחינת פרסונלי, אם אתה שואל אותי, מחבלי הנוח'בה מאופיינים כלוחמים של חמאס, הם יותר אכזריים, ויש להם תכונות אופי שונות קצת מאזרחים רגילים.
באיזה שלב האזרחים הרגילים נכנסו פנימה? כלומר, היה פה תהליך מוסדר של פלישה מדורגת לשטח ישראל?
אמת, היה תוכנית מסודרת, שבעצם התוכנית היא קודם כל לכבוש את השטח. בעצם הכוחות המיוחדים, הנוח'בה והגדודי זדין אל קסאם, שצבעו את יישובי עוטף. ואחר כך, לאחר הפלישה המסיבית הגדולה של הכוחות הצבאיים, החלו במסגדים בעזה, ברחבי עזה, לקרוא ולכבוש את שטחי העוטף, ואף להתיישב בשטחי העוטף. זאת אומרת, יש מחבלים שפרצו, ויש אזרחים, סלש מחבלים שאני קורא להם לכל דבר ועניין, שהחליטו להתיישב ולהגיע לארץ, לבזוז, ועל הדרך חלקם גם ביצעו עבירות יותר חמורות.
מה זה להתיישב? אנשים באו לפה מעזה מתוך מטרה לגור בבארי?
היו כאלה שאומרים לנו שאני, החלום שלי היה והוויז'ן שלי היה לבוא ולהתיישב בבית בישראל.
זו הייתה חלק מהתוכנית של חמאס?
זו הייתה המציאות בשבעה באוקטובר. אחרי שהם הבינו שהם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם ביישובי העוטף, חלקם הגיעו ורצו ליישב את המשפחות שלהם ביישובי העוטף.
אבל להבנתך, מה הייתה התוכנית המקורית? כלומר, בחזון האולטימטיבי של חמאס לגבי שבעה באוקטובר, איך חמאס מסיים את היום הזה?
החזון האולטימטיבי של חמאס הוא גם לא, הוא מודה בחזון הזה. הם רוצים לתאר את כל שטחי ארץ ישראל מיהודים, ורוצים ליישב את הפלסטינאים, האזתים, בתוך המדינה, ככה שזה...
כן, לא, אבל אני מניח שהם לא חשבו שהם יכבשו את כל ארץ ישראל מאילת ועד קריית שמונה ביום אחד. מה, 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 מה אתה מבין שיהיו תוכניות שלהם לגבי אותו יום, להגיע עד איפה?
אנחנו יודעים היום לומר שהתוכניות שלהם היו הרבה יותר מרחיקות לכת, היו להם תוכניות להגיע גם לעומק מדינת ישראל, יחד עם זאת אני גם אגיד...
מה זה עומק מדינת ישראל?
עומק מדינת ישראל זה הרבה מעבר למה שהם הגיעו.
מה, תל אביב? מה?
בין היתר.
ולמה זה לא עכשיו, קרה?
למה זה לא קרה? מבחינת החקירה אנחנו מבינים שהמסיבה ברעים הפתיעה אותה מאוד, מכמות האנשים, והם נאלצו ונלחמו במסיבה ברעים וחטפו משם, ועשו עבירות נוראיות בתוך המסיבה ברעים, וזה מה שעיכב הרבה מן המחבלים.
כלומר, אם לא הייתה איזו טענה כאילו הם שמעו את המסיבה, או ראו את המסיבה מרחוק, מעזה, וזה כאילו עודד אותם לפלוש לשטח ישראל, הייתה איזו טענה כזאת בימים שאחרי 7 באוקטובר, את אומר, הם התקלו בה במקרה, הם הופתעו.
הם הופתעו מאוד מהמסיבה, והמסיבה הזאת עקבה אותם מאוד.
כלומר, הרצח ההמוני, האפשרות לרצוח הרבה מאוד אנשים במסיבה, עצר אותם, עצרה אותם מהתקדמות קדימה להגיע, לא יודע, תל אביב עוד הרבה יותר עמוק.
כן, כמובן צריך לציין שלא רק האנשים שהיו במסיבה, מי שנלחם בתוך המסיבה הם השוטרים האמיצים, הגיבורים שלנו, שהגענו בחירוף נפש והיו שם במסיבה ויפתחו את המסיבה, הם היו גורם מעכב של כל אותם המחבלים, ואילולא אותם שוטרים, גיבורים וחיילים נוספים שהצטרפו בהמשך, וכוחות ביטחון ואזרחים חמושים, היינו רואים תוצאות, זה קצת עצוב להגיד את זה, אבל הרבה יותר חמורות ממה שראינו.
תגיד, אתה שמעת מהם משהו על הפתעה מסוימת, על כמה מעט התנגדות הייתה מולם?
אני שומע בחלק מהחקירות של המחבלים, שהקלות של הכניסה ליישובים מאוד מאוד הפתיעה אותם, דברים נוספים שואלים מחקירות של המחבלים, זה בעצם, יש מחבלים שנכנסו ליישוב בארץ, עשו, חטפו, גנבו, חזרו לעזה, וחזרו עוד פעם לאותו יישוב. אז הקלות הבלתי נסבלת הזאת, שיכלו להיכנס ולצאת מעזה ולחזור אליה בשלום, זה משהו שהפתיע אותה מאוד.
כמה היכרות מוקדמת הייתה להם עם בסיסי צהל, עם הקיבוצים או יישובים בעוטף?
אנחנו יודעים היום להגיד שחמאס, כארגון, כארגון טרור, אסף עלינו המון מידע. הפעיל כל מיני גורמים שיעשו מידע עבורו, אין עם זה ברשתות החברתיות, אין עם יצירת קשר באמצעות רשתות חברתיות, כפי שאמרתי, עם חיילים, עם אזרחים. היה להם מערך איסוף מודיעין שלם, כמובן שנעזרו גם באנשים שהייתה להם היכרות מוקדמת.
אבל מה הם למדו מאותם קטעים ברשתות?
תראה, כמו שאנחנו יודעים, ברשתות היום הכל חשוף. יש איזה רצון עז לחשוף את כל השגרה שלנו. לפעמים זה בא באוכרנו, והיום אנחנו יודעים שחלק מהדברים האלה באמת באו באוכרנו.
כלומר, הם הכירו בסיסים של צהל מתוך צפייה בקטעים כאלה ואחרים שעלו לרשתות החברתיות?
אמת. אנחנו יודעים היום להגיד שחלקם צפו בלייבים, בטיק טוקים ובערוצי פייסבוק שונים, ובעצם שאבו משם המידע. דברים שלעיתים שאזרחים רגילים לא מייחסים לזה חשיבות, ועושים את זה בשגרה ביום יום, הם ידעו למצות את הדבר הזה, ובעצם להפיק ממנו מודיעין, מודיעין שבא אחר כך באוכרנו, כמו שאמרתי.
כמה זמן הם התכוננו?
תראה, הדרג המבצע שהוא הרוב שקיים במתקנים לא היה מודע באופן ישיר לתאריך ולשעה הנקובה. אני יכול להגיד שאבל הם התאמנו תקופה ארוכה לקראת הדבר הזה.
אלכס, קח אותנו לאיזה רגע או שניים שיותר זכורים לך מהחקירות, רגעים מזעזעים אולי ממה ששמעת מהצד שמולך.
יש המון רגעים, בעצם כל החקירה היא רגע אחד מזעזע גדול, אבל בשלב מסוים, כשמחבל בא ומתאר לך הליכה ספונטנית בשטח, ואז שהוא מזהה ישראלים, יהודים, ופתאום יש לו את הלעת הזה, בהחלטה ספונטנית של רגע, שאותו אני רוצה להרוג, זה משהו שעד היום חקוק לי בזיכרון, ואי אפשר להוציא את זה מהראש. הקלות שבה אתה מזהה מישהו, ואתה אומר, אני רוצה להרוג אותו. ואין לך איזה מנגנון שעוצר אותך, אין לך איזה מנגנון פנימי. זה מראה לנו עד כמה החילות האלה, אלה הם העצורים.
אבל החילות האלה שאין הם העצורים, בשלב מסוים הם מתביישים במה שהם עשו, דיברנו על עבירות, אני שים אותם רגע בצד. במעשה עצמו, בלהיכנס לקיבוץ, ולא רק להילחם בחיילים, אלא לרצוח חפים מפשע, מה הם יושבים שם ויודעים להסביר את זה, ויודעים להצדיק את זה?
תראה, חלקם מזילים דימה, אני לא קונה את זה, כי מבחינתי זה הצגה. הם לא באמת מצטערים על זה, ואני בטוח, היום אני יכול להגיד שאני בטוח בזה, שאם הייתה להם הזדמנות נוספת, הם היו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם.
אבל מה זה הצגה הזאת? הם אומרים, סליחה, עכשיו אני מבין שטעיתי? זה טקסטים שאתה שומע?
זה טקסטים שמבחינתי טקסטים שאתה רואה שזו הצגה, שזה לייצר איזושהי אמפתיה כלפיהם, שמן הסתם לא קורית. זה קורה בכל חקירה, גם אצלם, חלקם, מזילים דימה, אבל מבחינתי זה לא מרגש, ואנחנו לא מתרגשים מהאירועים האלה בכלל.
לא, אבל אני חדד רגע על מה שאסף שאל. אני מבין מישהו שיושב מולך, לא מבין, מבין את הסיטואציה, ומסביר לך למה הוא עשה מה שהוא עשה מול חייל. כשיושב מולך מישהו ומנסה, ואתה שואל אותו, אבל שחט את הילד, שרף את האישה, מה הוא עונה לך?
תראה, הכוונה שלהם ומה שמניע אותם אומר שאם אני רוצח אישה, אני רוצח אמא שתוליד חיילים. אם אני רוצח ילד, אני הורג ילד שבסוף יהיה חייל. ככה הם מסבירים ומתרצים את הרצח של אותם אזרחים חפים מפשע.
תגיד לסיום, מה הדבר אולי הכי מפתיע ששמעת מנחקר?
שאלתי נחקר, אם אני מוריד לך את האזיקים, האם היית הורג גם אותי? הוא היה אומר, הוא לא היה אומר, הוא אמר לי, שאם היה לי נשק, הייתי הורג בכל מי שיושב בחדר הזה. וזה בעצם כל הסיפור. גם שהוא נמצא בחקירה, גם שהוא נמצא תחת הידיים שלנו, כפי שאמרתי, הם היו חוזרים על זה שוב ושוב ושוב.
תגיד ברמה האישית, אלכס של אחרי התקופה הזו, אחרי החקירות האלה, הוא אלכס אחר? אתה לוקח את זה איתך הביתה לחיים, אפשר לא?
אז כמובן שאי אפשר לא. אני חושב שכל מדינת ישראל ועם ישראל בעצם הוא לא אותו עם אחרי השבעה באוקטובר. כמובן שאנחנו פוגשים את הרוע הזה פנים מול פנים, אבל אני חושב שמה שמחזק אותנו היא תחושת השליחות שאנחנו חייבים לאותם גיבורים שנרצחו, לאותם אנשים שנחטפו, אנחנו חייבים לסגור ולהגיע להעמדה לדין של אותם מחבלים ארורים.
רב פקד אלכס נמירובסקי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה גם לכם, המשך יום טוב.
ואנחנו חוזרים לצפון אליך, רובי אמיר של הגרובי, שלום.
שלום, אנחנו מדברים על מתח כבד מאוד שהיה סמוך לשעה 8 בערב לכיוון קריית שמונה ויישובי האזור, הופעלו אזעקות בקריית שמונה ובעוד כמה יישובים. כרגע יש דיווחים על כמה זירות נפילה בתוך קריית שמונה, נגרם נזק כבד מאוד לרכוש, לכמה בתים. כרגע צוותים גם של העירייה, גם של הצבא וגם של המשטרה סורקים את הזירות השונות. יש גם כמה חימושים שנפלו במקומות פתוחים, כמו כבישים ומקומות אחרים, אז כרגע סוגרים את הזירות האלה. לפי שעה אין דיווחים עדיין על נפגעים. צוותים של מגן דוד אדום יצאו לכל אחת מהזירות. כרגע כולם, כל כוחות ההצלה פועלים בזהירות רבה, מחשש לירי נוסף בשעה הקרובה, בדקות הקרובות, כך שהכל כרגע נעשה בהרבה מאוד זהירות. אנחנו מדברים על מתח כבד מאוד של עשרות רקטות שנורו לכיוון קריית שמונה, לאחר חיסול שבצהל מגדירים מאוד איכותי בדרום לבנון במהלך הלילה, של פעיל טרור מרכזי שעסק בשיגור רקטות לעבר שטח ישראל, יחד עמו שעו עוד שישה מחבלים באותו מבנה. חיזבאללה אמר שהוא ינקום את זה, וזו התגובה שאנחנו רואים מוקדם הבוקר.
רובי, תודה רבה לך. אנחנו נחזור כמובן להתעדכן מה שקורה בצפון. תודה.
תודה גם לך, קלמן. ועכשיו נצא להפסקת פרסומות.
קדימה. דורון שנפר, דובר עיריית קריית שמונה, שלום.
ראש הדוברות בקריית שמונה.
ראש הדוברות בקריית שמונה. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה אצלכם?
כן, פתחנו את הבוקר ככה למצב לא טוב, הזקה רצפה הזקה, 5 אזעקות במשך 3 דקות, ונורו לעבר העיר 30 שיגורים משטח לבנון, פגעו בבתים, ברכבים. אנחנו נמצאים עכשיו בשטח, קודם כל מבקשים מהתושבים, כל מי ששומע אותנו ומי שנשאר בקריית שמונה, מבקשים להישאר עדיין במרחבים מוגנים, לא לצאת, בוודאי שלא לצאת למקומות הנפילה, לאפשר לכוחות הביטחון לבצע את העבודה שלהם, ואנחנו נעדכן אותם במדיות שלנו ובמצעי התקשורת, על מה יהיה פה בהמשך. אני חוזר ואומר לתושבים, אני רואה פה תושבים במטרי הנפילות, אני מסתובב כרגע בעיר, ורואה אותם יוצאים החוצה, אני מבקש מכולם להיכנס לבתים כשהתראות הנפילות נוספות.
דורון, אתה יודע להגיד משהו על, על הנזקים?
כן, נפגעים, יש נזקים, גם בבתים.
קודם כל, יש נפגעים?
כרגע לא ידוע לנו. לא ידוע לנו, אנחנו נמצאים בשטח, אתם צריכים להבין שכל האירוע הזה ממש בעיצומו. אני רואה פה עכשיו רכבים שרופים, פגיעות ישירות בבתים, ואנחנו עכשיו בודקים שאין נפגעים, מסתובבים בכל המקומות עם כיתות הכוננות שלנו והקבט, ופיקוד העורף, ומדה, וכיבוי אש, וכל פעם מאתרים נפילה במקום אחר. אתם צריכים להבין, גם רוב העיר מפונה, אז אנחנו לא יודעים בדיוק, לא מקבלים את ה... דיווחים התושבים, לכן אנחנו מסתובבים פיזית בשטח, אנשים פה מסכנים את החיים שלהם, מסתובבים בין אזעקות, בין נפילות, כדי לבדוק שאין חלילה נפגעים, ועושים את המקסימום להציל חיים.
תגיד, אתם הייתם באיזה סוג של כוננות, לנוכח, הייתה תקיפה של צהל בשטח לבנון, ואז אתם יודעים שמשהו כזה אמור להגיע הבוקר?
אני אשיב לך כך, אנחנו כל כך נמצאים במלחמה, אז זה לא כוננות, אנחנו פשוט בכוננות ספיגה מהיום הראשון של המלחמה, אבל כמי שנולד בקריית שמונה, כילד שגדל במקלטים, אנחנו יודעים טוב מאוד שברגע שקורה משהו בעומק לבנון, התגובה היא מיידית לקריית שמונה, וכך היה ברגע ששמענו וראינו את התקיפות של צהל אתמול בלילה, הבנו שישמח היום בבוקר בקריית שמונה.
דורון שנפר בקריית שמונה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שוב נגיד, אנחנו עוד נחזור אל הצפון בהמשך. רב סרן רון פביאן, קצין אג"ם של סיירת הנחל, שלום.
שלום, מה נשמע?
אצלנו בסדר, איך אצלך?
אנחנו בסדר גמור, ממשיכים את הפעילות ההתקפית במרחב של בית החולים שיפא וגם במרחב המסדרון.
איפה אתה כרגע?
אני כרגע נמצא במרחב המסדרון, מסדרון נצרים, ליד העיר נוצרת.
ותסביר גם מהו המסדרון?
המסדרון למעשה זה מרחב שלמעשה מחלק את הרצועה בין צפון הרצועה לדרום הרצועה, במטרה גם לבודד את התנועה של המחבלים מדרום לצפון, ולרכז אותם בעיקר במרחב הדרומי, בשביל לאפשר לצבא לעבוד במרחב הצפוני בצורה יותר מאפשרת.
כמה מסדרון הוא הרמטי? הביטור הוא הרמטי?
אנחנו מחזיקים יחסית חזק מאוד את המרחב של המסדרון עצמו, מונעים הגעה של אנשים מדרום לצפון, וגם מאפשרים לאנשים על בסיס צירים הומניטריים שמוגדרים לנוע מצפון לדרום למרחב של חניונס ורפיח.
הזכרת את הפעילות שלכם בבית החולים שיפא, קח אותנו לשם. קודם כל, איך נראה המקום הזה? כשאומרים לנו בית חולים אנחנו יודעים מה אנחנו מדמיינים. איך נראה שיפא?
איך נראה מרכז רפואי שיפא כיום?
אז מרכז רפואי כמו שאנחנו מכירים, בתי חולים, בעיקרון עם כמה מבנים מפורקים, כל מבנה והייעוד שלו, מיון, מחלקת יולדות, טיפולים יומיים, כל מה שאנחנו מכירים כמו שיש בישראל.
עד פה זה בית חולים רגיל, כן?
כן, רק ההבדל הוא שמתחת לבית החולים היה תת קרקע, מה שכבר הושמט בפעם הקודמת, ופשוט מאוד חמאס והג'יהאד האיסלאמי משתמשים באותם מבנים ומשמשים בזה כמשקדות אופרטיביות שמשם הם מוציאים פעולות התקפיות כנגד כוחותם.
אתם בסיירת הנחל הייתם חלק מהכיבוש מחדש מהרגע הראשון של המקום?
נכון, אנחנו מהרגע הראשון עבדנו בשותפות עם שייטת 13 על המרחב, גם בהגעה אל היד וגם בביצוע עצמו בתוך המחלקות ובתוך המבנים עצמם. היחידה היה לה רצף של התקלויות, קרוב ל-12 מחבלים הרוגים במהלך המבצע שעוד עדיין מתקיים. היום בבוקר היה עוד התקלות לפני שעתיים עם עוד 3 מחבלים הרוגים. וכל מה שקשור לתפיסת בחירים והניקוז של האנשים החוצה, גם בזה אנחנו לוקחים חלק פעיל.
ובכיבוש הראשון של בית החולים שיפה, גם היית מעורב?
כן, אז יש לנו כוח משמעותי של היחידה שנמצא שם, מתעסק במרחב מסוים של בית החולים, במקביל לזה ששייטת 13 עובדים במרחב אחר.
לא, התכוונתי בפעם הראשונה שנכנסו לשיפה, כלומר לפני כמה חודשים אחורה.
לא, אז בפעם הראשונה לא לקחנו חלק, זה היה כוחות של שלדג עם גבעתי ו-401.
תאר אבל איך זה נראה בפנים, כלומר, אתה מתאר מחבלים וטרור מצד אחד, מאושפזים כמו בכל בית חולים מצד שני, הם מעורבבים ביחד, אתה נכנס למחלקה וצריך למצוא שם מי יש שבר ברגל ומי הוא מחבל?
אתה מנקז קודם כל את האנשים החוצה, נותן להם זמן להתארגן ולצאת החוצה, וברגע שמבחינתך אף בן אדם לא יוצא, כל מי שנמצא עוד בפנים הוא מחבל. לכל דבר הוא מחבל, הם יודעים ערבית, קוראים להם בערבית החוצה, הם מבצעים סירי לחץ על המבנה, ומי שלא יוצא, דינו מוות.
כמה הם הופתעו מהכיבוש המהיר מאוד הזה מחדש?
לפי דעתי הופתעו מאוד אל מול מה ש ציפינו וקיווינו שיקרה, הכל עבד על פי התוכנית, והופתעו מאוד, נשארו פשוט בתוך המבנים ולא יצאו החוצה. כן השיבו באש, ירו הרבה מהמבנים מתוך בית החולים החוצה אל עבר כוחותינו במהלך של הסגירה הראשונית, אבל הם פשוט נשארו בתוך המבנים.
יש עדיין לחימה שם בבית חולים?
כן, אמרתי, לפני שעתיים התקלות של כוחותינו עם שלושה מחבלים שהרגנו.
חולים יש שם?
תלוי מה אתה מגדיר כחולים. הכל זה רק בשביל לשמש תשתית של טרור.
לא, האם בית החולים...
אפשר להעביר אותם לכל בית חולים אחר ברצועת עזה. הם בוחרים להישאר שם, ועל בסיס זה להקים תשתיות של טרור.
לא, אבל לכאורה יש שם רופאים ואחים ואחיות?
כן, יש שם צוות שמטפל בחולים. כמובן אנחנו עושים הכל בשביל לייצר גם במרחב של שיפה מקומות שהם מסדרון הומניטרי, וגם מבנים שכבר תיארנו אותם ואנחנו יודעים שאין שם מחבלים, אנחנו מעבירים לשם את החולים, או לחילופין מביאים אמבולנסים שיפזרו את החולים בבתי חולים אחרים בתוך הזה.
מה קורה אצלך בבית?
בבית בסדר גמור.
שמעתי חיוך נבוך. מחכים למשהו בבית, אנחנו שומעים.
כן, לידה וקרוב.
והאישה מתמודדת לבד בבית?
כן, היא חזקה, היא מצליחה.
יש איזה תוכניות לצאת ללידה, או היא שם ואתה שם?
בשיפה יש מחלקת יולדות?
כן, זהו.
אולי שתגיע לשם וכבר תוכל להגיע.
שריינתי פה חדר, אבל אשתי רוצה לידה טבעית, אז זה פחות...
אין חדר לידה טבעית בשיפה?
לא, שם הם מעמידים יותר ו...
זה הדבר הכי מפתיע ששמעתי על שיפה בחודשים האחרונים.
כן.
כן.
מתי זה אמור לקרות?
עוד חודש וחצי בערך.
שעה טובה. שיעבור בקלות גם לך וגם לה.
תודה רבה. סרן רון פרביאן, קצין נגם של סיירת הנח"ל, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
פוליטיקה, מעניין אותך? לא, אל תענה לי, אני יודע. אני חושב שאני יודע את התשובה. אז עזוב, עזוב, אני לוקח ריברס.
הנושא של לידות טבעיות מאוד מעניין אותי.
כן, אבל עברנו לנושא הבא, לכן אני שואל.
אתה אמרת לנושא הבא, אני עוד נשארתי שם.
אז שאל את מיכאל שמש מה הוא חושב על לידות טבעיות.
לא, זה נראה לי קצת אישי, אם מיכאל ירצה לספר מה עמדתו בנושא ואיך הוא, אז בסדר.
מיכאל שמש, בוקר טוב.
בוקר טוב, חברים, בוקר טוב.
אבל דווקא הפוליטיקה ביממה הקרובה נשמעת לי מאוד מעניינת, לא, מיכאל?
כן, לא רק ביממה הקרובה.
כן, אתה נדלק מכל דבר, אני יודע, אבל מכל דבר פוליטי. אבל בוא בכל זאת, מה קורה? זה נראה, נגיד, היום זה היום שבו המדינה אמורה להשיב לבגץ, להציג איזה מתווה לגיוס חרדים. אתמול דיברנו על זה שאמורה הייתה להיות ישיבת ממשלה שבה מאשרים מתווה הגיוס. הישיבה בסוף לא כונסה. אם כן, מה אמור לקרות עכשיו?
אז זהו, תראו, אני חושב שדבר ראשון, הסיטואציה המדהימה שעליה צריך לדבר היום, בשעות האלה, היא שביום ראשון בבוקר פוקעת החלטת הממשלה שמכוחה נהנים אלפי ועשרות אלפי תלמידי ישיבות, ממעמד חוקי שמאפשר להם פשוט ללמוד בישיבה ולא להתגייס לצבא.
יום ראשון הבא.
יום ראשון הקרוב, כן? כן. הבא עלינו לטובה.
כן.
והסיטואציה הזאת היא סיטואציה מדהימה, יושמו מטורפת, שפשוט הממשלה והכנסת הגיעו למצב שבו אין שום חוק, אין שום החלטה. אנחנו נמצאים כמה שעות לפני המועד הזה.
רגע, אז לכאורה, לכאורה אם המדינה לא, נגיד אם המדינה לא משיבה שום דבר לבגץ, לכאורה צריך להתחיל לגייס חרדים.
אפשר להתחיל לגייס, אפשר.
כן, במצב של קטסטרופה.
אפשר או צריך? למה לא צריך?
יותר מאפשר, אני מתקן את קלמן, זה אפילו יותר מאפשר.
תיזהר כשאתה מתקן את קלמן, אל תגיד מתקן את קלמן.
אני אעשה את זה בזהירות.
תגיד, אני אבהיר את הדברים של קלמן, אני אעזור לקלמן.
אני אוסיף על דבריו של קלמן.
יפה מאוד.
כן, בסוף, מה שצריך לקרות זה שיש עתירות שגם מדברות בבג"ץ על כך שלמה למעשה המדינה, למה הצבא לא מוציא צווי גיוס, למה הצבא לא מגייס, הצבא הרי לא יוכל להגיד סתם שהוא בוחר לא לגייס אוכלוסייה מסוימת.
לא, אני אסביר ואבהיר וכל מה שאתם רוצים את מה שרציתי להגיד. אני בגיל 18, צהל היה יכול לגייס אותי, ממש באותו יום. הוא בחר לגייס אותי בגיל 18 וחודשיים, כי לכל אחד יש את תאריך הגיוס שלו. לכן אני אומר, ברמה התיאורטית אפשר להתחיל לגייס אותם מיום ראשון, וברמה המעשית אפשר להחליט שמגייסים אותם חודשיים אחר כך.
אני גויסתי בגיל 19.
נכון, אבל אני חושב שבהיעדר כל החלטת ממשלה ובהיעדר כל חקיקה, הציפייה מהצבא פשוט לא להוציא צווי גיוס למגזר מסוים במדינת ישראל, היא לא תעבוד. זאת אומרת, זה ברור לכולם שזה לא משיק.
טוב, אז
מה... יצטרכו לחוקק, יצטרכו להעביר
אחרת. אוקיי, אז בוא עכשיו תעבור, עזוב את המשפט והצבא ותעבור לפוליטיקה.
כן.
מה נתניהו ושריו מתכוונים לעשות?
אז מה שקרה אתמול זה שישבו נתניהו והחרדים שעות ארוכות במשרד ראש הממשלה, ושברו את הראש, האם אפשר למצוא איזשהו נוסח שיהיה מוסכם גם על החרדים וגם על היועצת המשפטית, והשורה
התחתונה של הישיבה. שהנציג שלה השתתף גם הוא בישיבה.
הוא השתתף בהתייעצויות טלפוניות, לא כל היום, וגם היועצת המשפטית לממשלה נכחה שם במהלך היום, והגישו להם כל מיני הצעות וכל מיני דברים, והשורה התחתונה של הישיבה הזאת הייתה, אין פתרון, אין נוסח. אי אפשר להסכים על משהו שגם הם הסכימו עליו, וגם היועצת המשפטית הסכים עליו, בסד הזמנים הקצר הזה. זאת המסקנה שהייתה אתמול, אולי היא השתנתה במהלך הלילה, או בשעות הבוקר, אני לא מכיר, אבל יכול להיות שמישהו השתנה. אתמול יצאו משם בתחושה של ייאוש מוחלט, במתקפות חריפות על היועצת המשפטית לממשלה, שהיא עכשיו זאת שחוברת לקמפיין בחירות עכשיו, והיא החליטה שהפתרון היחיד שמוסכם עליה זה בחירות, וכל נוסח שמצויים לה היא שוללת, כל פתרון שעולה על השולחן. החרדים אומרים, הסכמנו לדברים שלא חלמנו שנסכים עליהם שנים. אבל הדברים הללו כולם ניתחו בזה אחר זה על ידי היועצת המשפטית לממשלה, והם הגיעו למצב של ייאוש מוחלט, וההחלטה הפוליטית שלהם בימים הקרובים צריכה להיות מה קורה מהרגע שפקע מעמדם של בני הישיבות. זה או שהממשלה מעבירה החלטה כלשהי, מה שכנראה לא יקרה כבר, או שהמעמד פוקע, ואז החרדים יצטרכו להחליט האם הם יושבים בממשלה, שהפכה למעשה את בני הישיבות,
בני גיוס.
אסור להגיד את המילה הזאת, אבל סוג של אנשים שאינם מקיימים את לשון החוק.
אוקיי.
נאמר זאת בלשון המדינה.
מיכאל, תודה רבה.
תודה, מיכאל.
להתראות, חברים.
איתנו אלוף במילואים מוטי אלמוז, לשעבר ראש אכ"א וגם דובר צה"ל. שלום, בוקר טוב.
בוקר
טוב. בוקר טוב.
זו התפתחות טובה לדעתך?
איזה התפתחות?
זה שלמדינה כרגע אין שום תשובה לתת לבג"ץ.
לא, איזה טובה. מסמלת סוג של תקוע. העסק תקוע. לא מופתיע. אני לא מניח שיש מישהו שמופתע מהסיטואציה הזאת.
עסקת בזה הרבה מאוד. יש דרך לצאת מהתקיעות הזאת? בהנחה שאנחנו לא רוצים לא לפתור את כולם, ונדמה לי שיש גם איזו הבנה ללכת ולגייס את כולם במכה מחר בבוקר בבית גם לא יהיה יעיל.
לא היה לי גם.
תראה, הניסיון שלי אומר את הדבר הבא. יש למדינה שלוש בעיות, נקרא לזה כך, עם החרדים. כל אחד שידרג לעצמו איפה שהוא רוצה את החום, סדר הבעיות. הראשונה זה ההשתתפות במאמץ העבודה במשק. השנייה זה העובדה שלא משנה, פחות או יותר, כל הרכב פוליטי מקצה מיליארדים כמו טייס אוטומטי לחרדים. והדבר השלישי זה השתתפות בשירות המדינה. עכשיו, 76 שנים אנחנו עסוקים בבעיה מספר 3. ואני חושב שאם לא הצלחנו 76 שנים ואנחנו מגיעים עוד פעם עם אותם כלים, ואולי קצת מוסיפים את המילה אחדות ונועם הליכות, אני לא מזלזל בזה כמובן, ואני חושב שזה חשוב, אבל אני חושב שזה לא ילך.
לא, אז רגע, אז מודי, אז רגע, עצום עיניים, בהנחה שאתה לא מדבר איתנו בנהיגה, ותנסה לתאר מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות עכשיו.
לעצור את כל התמיכות, מה שנקרא, אבל בפועל זה מילה יפה לזה שמדינה מעודדת אנשים לא לעבוד. התכונה הטבעית הזאת של בן האדם, אפילו כתוב במקורות, כי אדם לעמל יולד, לקום בבוקר ולצאת לעבודתו, לא מתקיימת שם. עכשיו אנחנו חושבים שאם נבוא עם איזשהו ניסוח משפטי, ועכשיו היועמ"שית לממשלה אשמה, ונצליח להוציא אנשים אחרי 76 שנים מאזור הנוחות שלהם. זה לא ילך. זה לא ילך. הדרך היחידה לגרום לאנשים לצאת משם, זה להביא אותם למצב שאין להם ברירה, אלא ללכת לעבוד. עכשיו, נניח שלא קורה כלום, בסדר? נניח שאפילו נמצא איזשהו פתרון שאפילו מספק את בגץ. בואו נגלגל את התוכנית שלכם לעוד 5 שנים. את התוכנית שלכם לעוד 15 שנים. מה יקרה? הנוער הזה, שיש לא מעט חוקרים של צבא וחברה, הנוער שלנו, מה שנקרא השדרה הציונית המרכזית, הציונות הדתית והציונות הממלכתית. אלו שנושאים בנטל, אלו שמשרתים את המדינה. הרי הם הפתיעו אותנו בחודשים האחרונים. אז אני חושב שהם הפתיעו אותנו בגלל שהמילה משמעות והמילה צדק הם עצבים מאוד מאוד חשופים אצלם.
טוב, בוא נעשה כזה דבר. אנחנו רוצים כמובן להרחיב את השיחה הזאת עוד, אבל אנחנו מתקרבים לקראת סוף השעה, אז אנחנו חוזרים אליך בפתח השעה הבאה ב-9, בסדר?
בסדר.
אלוף במילואים מוטי אלמוז, עוד נחזור אליך עוד מעט. תודה בינתיים. דרך שש צפונה, מוסה מחלף נשרים עד בן שמן. זהו, זהו. פרסומות ונחסים. חזרנו רק כדי להגיד שזו סוף השעה הראשונה. אחרי הפרסומות ומהדורות החדשות של השעה 9, להם נאזין...
בקשב ובעניין.
כן, כן. הן למקבץ והן למהדורה. נהיה בקריית שמונה. קודם כל, שספגה מתח כבד של טילים בבוקר זה.
ועם מישהו שספג מקרוב.
כן. ונחזור לשיחה המעניינת שהתחלנו בה עם ראש אכ"א לשעבר, אלוף במילואים מוטי אלמוז, שיש לו גם רעיון למה צריך לעשות כדי לגייס פה חרדים.
ועוד כל מיני.
אני לא בטוח שנספיק את הכל מיני.
אני חושב שאנחנו נספיק חלק מכל מיני. מיני, לא יודע אם כל מיני, מיני.
יהיה פה מיני ווי, ונשאל אותם פה שאלות נוקבות.
בהחלט, נאתגר אותם.
הגיע הזמן שמישהו יעשה את זה.
כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
עוד רגע הרעיון שלנו עם ראש אכ"א לשעבר, אלוף במילואים מוטי אלמוז, אבל
קודם... שיבוא לפה עם הפתרון.
יהיה נכון? פתרון.
יהיה פתרון.
75 שנה חיכינו, והנה...
מוטי אלמוז ייתן אותו פה.
כן. לפני הכל, אבל עוד קפיצה לרובי אמרשלג בצפון. תן סיכום ביניים של מה בעצם קרה בקריית שמונה הבוקר.
כן, אז לפני שעה נורו 30 רקטות, מטח כבד מאוד לכיוון קריית שמונה. 5 פעמים הופעלו אזעקות בקריית שמונה וביישובים סמוכים. מדובר על מטח כבד שכמה מהרקטות נפלו בתוך קריית שמונה, גרמו נזק כבד לרכוש, אחרות יורטו מעל האזור, 2 בני אדם נפצעו קל מרציפים, ברחבי העיר הותרו כמה נפלים שלא התפוצצו, חבלנים מטפלים עכשיו בכל אחת מהזירות, חיזבאללה נטל אחריות וטען שהוא ירה לקריית שמונה ולמפקדת חטיבה 769 כתגובה לחיסול 7 מחבלים הלילה בלבנון. צה"ל אישר את החיסול הזה ואמר שחיסל בכיר בארגון הטרור ג'מאע איסלאמיה בכפר הדהיר בלבנון, יחד עמו היו במבנה עוד 6 פעילים נוספים. חיזבאללה איים שיגיב, הוא נקם, ירה. גם אתמול היה יום מאוד סוער בצפון עם שיגור של טילי נונטט לעבר היקב באביבים, ירי של טילים גם לעבר יחידת הבקרה האווירית בהר מירון, ירי שבעקבותיו צהל תקף שוב בבעלבק בעומק לבנון, ובעקבות כך חיזבאללה ירה לגליל ולגולן, מתח מאוד כבד לאזור חריג שאליו הוא לא יורה בדרך כלל, בכל אחד מהאירועים אתמול לא היו נפגעים.
רובי, תודה רבה לך.
תודה.
חסות זהב, אנחנו אל אלוף מוטי אלמוז. ראש אכ"א לשעבר אלוף המילואים מוטי אלמוז, שוב שלום.
שלום, בוקר טוב.
חזרנו אליך
שנית. חזרנו אליך, התחלנו בשיחה, אולי התחלנו קצת קדימה מדי, והלכנו לעניין הפתרונות. בוא נלך רגע אחת קצת אחורה. עסקת הרבה מאוד כראש אכ"א בסוגיה הזו של גיוס חרדי, נפגשתם רבנים, נפגשתם מנהיגים של הציבור החרדי. קח אותנו רגע לאיך נראו הפגישות האלה, על מה דיברתם בהן?
הכותרת של הפגישות האלה תמיד היו גיוס לצה"ל, ובפועל, נניח שעתיים פגישה, לא משנה עם מי, בפועל הגיוס, הדיון הוא רק על שחרור מצה"ל, דיחוי, כל המילים הנרדפות האלה, ללא לשרת. ואני חושב שזה לא משנה עם מי ומה...
אבל קח אותנו בכל זאת, סתם, לפגישה אחת כזו, סתם, כדי שנבין איך זה עבד.
פעם אחת, אוקיי. שר הביטחון בזמנו, אביגדור ליברמן, ביקש ממני, אמר לי, שמע, יש הרבה פניות מחברי הכנסת החרדים על כל מיני סוגיות שקשורות בגיוס וכו'. אישרו את זה עם לשכת הרמטכ"ל, והייתה איזו פגישה שאני זוכר אותה עם כל חברי הכנסת החרדים, אצלנו אווירה מאוד טובה, ואני באופן די תמים חשבתי שאנחנו מגיעים עם רצון להתקדם. והייתה שעתיים וחצי פגישה, מתוך שעתיים וחצי לא הייתה דקה אחת על גיוס לצה"ל. כל השעתיים וחצי היו איך נפתור את זה, ומה עם לומדי חול, ומה עם אנשים האלה, ומה עם אנשים האלה, ואני באיזשהו שלב אומר לאחד האנשים שלי, אני אומר, תגיד, באיזה פגישה אנחנו? הוא אומר לי, כן, תראה, כאלה הפגישות.
הוא מסתכל לך מה אמרת, אתה חדש פה.
לא, אני לא חדש פה, אני מכיר את זה, אבל זה קצת כמו חוק הגיוס, שאף אחד לא מתכוון לחוק גיוס, מתכוון לחוק הפטור מהגיוס.
אבל כשהבנת שאתה במקום שלא חשבת שתהיה בו, קמת והלכת, התעצבנת, זה המשיך להיות מין שיחות נימוסים נעימות כאלה?
כן, זה, תראה, זה אוכלוסייה שאין סיבה תצבן או לריב, להבין שזה 70 שנה, אף אחד לא מצליח לפתור את זה, אז זה לא ילך.
תגיד, אבל באיזשהו, כאילו, בשלב המקדמי, שבו אומרים לך, בוא לפגישה עם ח"כים חרדים, אתה לא אומר, חבר'ה, מה זה קשור אליי? אני צבא, אני אחראי על כוח האדם שיש לי, אני פועל בתוך החוק שאתם מנסחים, מה אני עכשיו אמור לבוא ושכנע חרדים לבוא להתגייס ושנות החוק?
כן, זה, אתה יודע, אז בשיעור האזרחות, אתה מצטט עכשיו את הפרדת הרשויות המפורסמת. זה נכון, אבל בפועל יש, הטילו על הצבא לאורך השנים משימות, גם שהן לא כתובות, והוא לקח אותם על עצמו, והוא גם בחלק מהזמן הצליח למי שקורא ל-10% או 15% או קצת יותר. אבל בפועל, אתה צודק, זה באמת לא תפקידו של הצבא, וככל שהפער הזה בין השיחות, בתוכנית אחת, אתם רעיינים קצין אגם סיירת הנחל, שמתמודד עם מה שמתמודד, מקיש לו תעודת זהות ישראלית, הוא אזרח רגיל לגמרי, וקלמן שואל אותו על הבית, ואתה שואל אותו על מה קורה עם הלידה וכו'. ומיד עוברים לאייטם שהפוך, תהום פעורה, ולשניהם יש תעודת זהות ישראלית. ושניהם אנשים שווי זכויות, ואת האנומליה המטורפת הזאת. אי אפשר לפתור כנראה כשאתה 600 אלף תושבים. כשעשרה מיליון אין לך ברירה. אני לא רוצה להגיע לפתרונות, אבל לא תהיה ברירה. זאת אומרת, אפשר עוד לנסוע מזה עוד טיפה. אבל ביום ש5,000 בני נוער יקבלו צו ליום הגיוס, ויבואו, ויגידו, אנחנו יורדים מהאוטובוס לאן שאתם רוצים. לשריון, ליחידות המיוחדות, ליחידות האופיות, לאן שאתם רוצים. אבל אם הם לא באים, אנחנו הולכים לבית הסוהר, נגמר הסיפור. ואני לא חושב שאנחנו כל כך רחוקים משם. כי למשל הציונות הדתית, מישהו חשב שלפני שנה, זה התחיל להפריע גם לה, בצדק זה מפריע גם לה. עכשיו, זה לא העניין של אני משרת והוא לא. זה העניין של כמה ימים לפני השבעה באוקטובר. היינו בסשן של חוק לימוד תורה. היינו באירוע שבו מי שיושב ולא תורם, הוא כמו זה שתורם, להפך, הוא גם צריך לקבל אולי קצת יותר.
אז מוטי, בוא נלך ובכל זאת לפתרונות, כי אין מה לעשות, בסוף צריך ללכת לאנשהו. אז דיברת על תקציבים, מה היית עושה?
קודם כל, הייתי אומר לכל מי שנכון לעכשיו, מצא איזשהו פתרון בשנים האחרונות, שבגיל 18, שאתה הולך לשרת, והוא לא הולך לשרת, ערבי וחרדי, הולך או ללמוד או לעבוד, הוא בעשר שנים הראשונות משלם מס שנקרא מס אי השתתפות. אתה לא השתתפת בצרכים שהמדינה עצרה במרכאות את חייו של בן ה-18. אין בעיה. עכשיו אומרים לי כולם, זה ערכים, זה בסדר גמור, אנחנו 70 שנה מנסים בערכים דרך ערכים, גם אני רוצה להביא בערכים. מה שלא הולך בערכים יבוא דרך הכסף. עכשיו מאיפה ישלמו החרדים? החרדים קודם כל יפסיקו לקבל. את המדינה תפסיק לעודד אותם לא לבוא, כי היום היא מעודדת אותם לא לבוא. וכשהיא תפסיק לעודד אותם לא לבוא, אז הם יתחילו לחשוב על פתרונות של עבודה, של תעסוקה, שצהל יכול להיות אחד מהם, או השירות האזרחי יכול להיות אחד מהם. כי דרך הצבא, שהוא מקור מאוד מאוד גדול להרבה מאוד תעסוקה, אפשר גם למצוא פתרונות אחר כך לחיים. ואם זה לא ילך וזה לא ילך, אז הם יצטרכו לשלם כסף. והכסף לא ילך למדינה. זאת אומרת, הכסף לא ילך כמס, ומשרד האוצר יעשה איתו...
כן, זה פתרון, זה פתרון מוסרי, חשוב וטוב. אני לא חושב שזה מה שיביא לשינוי.
אז אתה יודע, כל אחד אומר...
יבואו נדבנים וישלמו את הכסף הזה.
כל אחד...
או שיבוא, אגב, זרקנו את ההערה, זרקנו את האפשרות הזו אתמול בשידור, וכתב לי מישהו... עכשיו מה, יבואו אנשים עשירים ויוכלו לפדות את השירות של הבן שלהם, כי להם יש כסף לשלם?
תראה, יש לא מעט, יש לא מעט בעיות עם כל מיני פתרונות שהם מציגים. אני חושב שחלק מזה של נשארים במקום התקוע ולא מציעים שום רעיון אחר, הוא זה שמציע את הבעיה. כי מה אומרים? לא, זה לא יעבוד, וזה לא יעבוד, וזה לא יעבוד. ואני חושב שזה בדיוק, בואו נתקדם, בואו נשים משהו, אז זה לא יתקדם, אז בסדר, אז חלק ישלמו. אבל משהו יקרה, כרגע שום דבר לא קורה, ואני חושב שמה שיקרה זה ימצאו בסוף איזשהו ניסוח, שאולי יסביע, נניח במקרה הכי טוב, יסביע את רצונם של השופטים, ובבגץ יאשר את הסיפור הזה. ומה, זה יביא חרדים? מה אנחנו חושבים? בואו נגלגל את הסיפור הזה. ואז מה יקרה? הדמוגרפיה תמשיך לעשות את שלה, וביום שתחליט השדרה הציונית המרכזית, שהיא זה מעצבן אותה, והיא לא יכולה לשאת יותר, כי היום זה מעצבן אותה, אבל היא ממשיכה לשאת.
לסיום, מוטי, לסיום בקצרה, בחלומך בעוד 5 שנים, 10 שנים, 200 שנה, חרדים משרתים בצהל? או שאתה אומר זה לא יעבוד?
חרדים משרתים את המדינה. את המדינה, את המדינה. זה יכול להיות באמצעות צהל, זה יכול להיות במשטרה, זה יכול להיות בשירות אזרחי. חרדים משרתים, כולם, למה חרדים? מדינה זה מין דבר כזה שלא רק מקבלים ממנה. ויש חלקים גדולים בחברה הישראלית שצריך ללמד אותם את הדבר הבסיסי הזה.
לא, זה ברור, רציתי לשאול, נראה לך שזה יעבוד. טוב, אלוף המילואים מוטי אלמוז, ראש אכ"א לשעבר, המון המון תודה לך, ושיהיה טוב.
תודה, יום טוב.
סולימאן מסוודה, כתבנו המדיני, שלום.
שלום קלמן, שלום אסף.
האם השיחות בקטר פוצצו?
תלוי איך אתה מגדיר פוצצו.
האם הגענו למבוי סתום? האם סבב השיחות הזה אפשר לומר שכבר לא יצא ממנו כלום?
לא, אז לגבי הניסוח האחרון שלך, זה לא נכון. למעשה המשלחת, אפשר להגיד שכרגע באמת יש פיצוץ במסע ומתן, אבל המסע ומתן לא נגמר. ולראיה, המשלחת הישראלית שנמצאת בקטר, מה שדיברנו עליה אתמול, חלקים גדולים ממנה חזרו, אבל עדיין יש נציגים ישראלים שם. אי אפשר להיכנס למספרים ומאיזה ארגון ביטחוני הם, כמובן מטעמי צנזורה, אבל עדיין יש נציגים ישראלים שנמצאים בדוחה, בקטר, עדיין יש מסע ומתן. אנחנו שומעים את זה גם מגורמים ישראלים, גם מגורמים אמריקאים, גם אתמול דובר משרד החוץ הקטרי, ולכן עדיין נאחזים באופטימיות הזאת שהשיחות לא עלו על סרטון. כרגע אנחנו עדיין, האמת, באי הסכמות בין שני הצדדים, בעיקר מה שאנחנו מדברים עליו כאן בתוכנית אין ספור פעמים, זה צפון רצועת עזה והרצון של חמאס. כן.
לא, לא ניכנס לסוף שהוא לא פערים, אבל אתה אומר, אנחנו עדיין באי הסכמות, יש עדיין תקווה שאפשר יהיה להגיע למשהו.
נכון, לגמרי, ואנחנו אפילו בשלב של בליים גיימינג כזה, מדוע חמאס סירב להצעה האמריקאית, כי אתה שומע למשל את לשכת ראש הממשלה אומרת, חמאס עקבו אחרי הדיון במועצת הביטחון, וראו שארצות הברית לא הטילה וטו, ולכן החזירו תשובה שלילית.
ואז שאלה, מתי הם אמרו, מתי ההחלטה הזאת?
אז רק אגיד בעניין הזה, גורמים ישראלים שעוסקים במסע ומתן אמרו לי שהתשובה של חמאס התקבלה לפני ההצבעה, וזה נקודה חשובה כאן להדיש.
סולימאן מסוודה, תודה רבה.
תודה.
מירב גלבוע דלל, שלום.
שלום, שלום וברכה.
אמא של גיא, שחטוף בעזה, מה שלומך?
קשוח, קשה, קשה. בקושי נושמים. ואנחנו בציפייה, אתה יודע, מחכים לגיא.
איך נראית שגרת היום-יום שלכם? אנחנו כמה חודשים, הרבה מדי חודשים אחרי.
הרבה מדי. כבר מטורף, הזמן עובר, ואנחנו עוד חצי שנה בלי גיא. השגרת היום-יום שלנו, אנחנו משתדלים להיות בעשייה. יש ימים שאני אישית במיטה. אנחנו מתנדבים, אנחנו עושים הסברה, הולכים לכל מיני מקומות שאפשר לדבר על גיא, להשאיר אותו בתודעה. עובדים בשביל להחזיר את גיא.
ימים שאני במיטה, כי מה, אין כוח לצאת?
כי הגעגועים והכאב מנתקים אותך. אתה פשוט רוצה לישון בשביל לא להרגיש. זה כאב קשה, קשה מנסו. לקחו לי את הדבר הכי יקר לי, את הבן שלי. וזה לא פשוט. במיוחד הידיעה שהוא סובל. הידיעה שהבן שלי סובל, ואני לא יכולה לעזור לו כאימא.
מה יש לך בעצם כידיעה על מצבו, התקבל איזשהו עוד חיים, משהו שאת יודעת עליו?
אנחנו ראינו את החטיפה של גיא בשלוש שלבים, שחוטפים אותו מאזור המסיבה. ראינו אותו על הטנדר, מוקה. ואחרי זה בחדר בעזה.
מה רואים בחדר בעזה?
חמישה גברים מבועלים. חלקם פצועים, חלקם רק מבועתים. הבן שלי נכנס בריא. מבועת, בפחד.
זו האינדיקציה האחרונה שקיבלתי ממנו?
כן.
מערכת הביטחון.
קיבלנו עוד חיים חודש אחרי. ומאז לא שמענו כלום.
עוד חיים דרך מה? ידיעות של מערכת הביטחון?
כן, שני הקצינים שמגיעים אלינו ותמיד נמצאים פה למעננו. חודש אחרי שראינו את הסרטון, הם הביאו לנו עוד סרטון של החטיפה עצמה, ואמרו שיש עוד חיים מגיא. אבל מאז לא שמענו כלום. אנחנו בחוסר ידיעה ובגעגוע מטורף.
ספרי קצת עליו, על גיא ועל מה שעשה בחיים.
גיא ילד, הוא יודע מה נכון לו ומה לא נכון, שזה מדהים. ילד מהמם, הוא אוהב משחקי כדור, יש לו מלא חברים, וזה נקודה מדהימה של להגיד את שאת החיזוקים, אנחנו מאוד מתחזקים דרך החברים שלו, שלא מרפים וכל הזמן נמצאים איתנו. נאמנות מדהימה. ילד מאוד חכם, פיקח, חרוץ, שובב, מצחיק. הוא גמר קורס תכנות בהצטיינות. התחיל לעבוד בסוד הסטרים. פשוט ילד, אני היום בחוסר שלו מזהה את כל התכונות שלה, כמה שהוא מצחיק, כמה שהוא משעשע, פשוט חסר, חסר התכונה הזו בבית שמרימה כל הזמן. זה ילד שנכנס למקום והוא פשוט משרה אווירה נעימה.
מירב, אנחנו עוד רגע חוזרים אליך, אנחנו פשוט צריכים לעדכן על הרוג בקריית שמונה.
שיהיה לנו בשורות טובות
בתחים,
רק.
תישארי איתנו.
אוקיי.
הרוג בקריית שמונה במתחים הכבדים הבוקר איתנו שוב, דורון שנפר, דובר עיריית קריית שמונה. דורון, מה אתה יכול לספר לנו?
בוקר קשה מאוד בקריית שמונה, מעל 30 שיגורים בחמש אזעקות, יש לנו פצוע ולצערי גם הרוג. בוקר לא נעים, קשה מאוד, שמזכיר לנו שהצפון וקריית שמונה בלחימה אינטנסיבית, למרות שלא שומעים את זה בתקשורת כל כך טוב.
מה אתה יכול להגיד עליו? איפה הוא נהרג? איפה הוא נפגע?
אני כרגע לא יכול לתת נוספים בנושא הזה. כמו שאמרתי, בוקר לא פשוט. אני רק יכול לומר, כדי למנוע פגיעות נוספות בגוף, ההנחיות לתושבי קריית שמונה, היות ויש חשש לירי נוסף, להישאר במרחבים מוגנים ולהישמע להוראות פיקוד העורף. זה מציל חיים וזה מאוד חשוב.
תודה דורון.
תודה לכן.
ואנחנו שוב איתך, מירב גלבוע דלל, אמא של...
קשה לשמוע, ואני משתתפת בצער המשפחה.
כן, אמא של גיא, שחטוף בעזה. תגידי מירב, בחלום הכי אופטימי שלך, מה את רואה?
זה לא בחלום, זה מציאות שלי ביום-יום. כל פעם שאני חושבת על גיא, אני פשוט עוצמת את העיניים, רואה מה אני מבשלת לו שהוא חוזר, רואה אותי מחבקת אותו מכף רגל עד ראש בכרם שלום, ומחזירה אותו הביתה לחוף המבטחים שלו. זה מה שאני רואה כל הזמן, זה המציאות שלי, לא יכול להיות אחרת.
אם יש סיכוי שהוא שומע אותנו עכשיו, מה היית רוצה להגיד לו?
אני רוצה להגיד לגיא גוף שלי, ולכל החטופים ששומעים אותי, מישהו שומע, שידעו שאנחנו לא מרפים, ואנחנו נלחמים עליהם, ואנחנו עושים הכל בשביל שהם יחזרו הביתה כמה שיותר מהר. לגיא גוף שלי אישית, אני רוצה להגיד לו, שיחזיק מעמד, שאנחנו אוהבים אותו והוא יודע את זה, שהוא האור של הבית, הוא החיים שלנו. אנחנו מחכים, עושים הכל, תחזיק מעמד ילד אהוב שלי. אנחנו עוד נחזור ונהיה משפחה שלמה. גל שלנו חזר הביתה מהמסיבה. הוא בחיים, הוא איתנו. אנחנו מחכים לרגע שנחבק אותך. אני שולחת לך אור ואהבה לכל החטופים. תחזיקו מעמד. אתם עוד תחזרו ואנחנו נשמח. ונהיה משפחות שלמות ושוב פעם בשמחה ואושר. וגיא, אני מחבקת אותך מכף רגל עד ראש. שמור על עצמך, ילד שלי.
הלוואי שהוא שומע, הלוואי שהוא יחזור מהר מהר הביתה.
האמת היא שכל חטוף ששומע את זה, שבאמת ידעו שאנחנו נלחמים עליהם, שאנחנו לא מבטרים, לא החיילים, לא המדינה, לא אנחנו. זה הכי חשוב.
מירב גלבוע דלל, אמא של גיא.
תודה מירב, הלוואי שיהיה טוב.
אני מודה לכם מאוד, יום קל, בשורות טובות.
אמן.
כל טוב.
רובי אמרשלג בצפון, מה את יודע לספר על נסיבות מותו, הריגתו בצפון, בקריית שמונה של ההרוג?
כן, אז במסך שנורא לפני 9:30 לכיוון קריית שמונה, נהרג פועל שהיה באחד ממבני התעשייה באזור התעשייה בעיר, אדם כבן 25, לא תושב קריית שמונה, הוא חולץ על ידי כוחות הכיבוי וההצלה, מתוך המבנה שקרס, הוא חולץ שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה קשה מאוד. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. פרט להרוג הזה, יש עוד שני נפגעים קל במטח הכבד הזה, ונזקים כבדים מאוד בכמה מוקדים בקריית שמונה.
תודה רובי.
תודה. בדרך איילון צפון עומס, תנועה ממחלף חולון עד השלום, דרומה משבעת הכוכבים עד ארלוזורוב, דרך ירושלים תל אביב, עמוסה ממחלף לטרון עד שורש. פרסומות ונחזור.
ממשיכים בדיוק בנקודה שבה מקבץ הפרסומות סיים.
מדהים איך, איך סידרת את זה.
כן, כן.
כתבת מעלה מאת רוני זינגר, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה הערב?
ערב אנחנו בתחקיר מיוחד שמספר על תמונת המצב במשטרת ישראל ואיך המשרד לביטחון לאומי מכניס את הידיים שלו עמוק לתוך המשטרה כמו שהוא לא עשה מעולם. אנחנו מביאים גם קצינים בכירים שפרשו ממש לאחרונה, אגב חלק משורה ארוכה מאוד שפרשו בגלל שלא יכלו עוד. הם מספרים לנו לראשונה איך נראה הדבר מבפנים כשהם מדברים על מינויים מאוד תמויים, החלטות, קפריזיות ומעצרים שהמילים ניחוח פוליטי הם קטנים.
אז תני דוגמה למשהו מוזר כפי שהוא נראה מבפנים.
אז אנחנו, קודם כל אנחנו מביאים באופן מלא ובלעדי חומרים שלא נראו עדיין מהמעצר של ירדן מן, אותה אשת חינוך ומורה שבינואר האחרון צילמה את השרה עידית סילמן ברחובות, ומאז התגלגלה לתאי מעצר, לערכות מעצר, לאירוע לבבי, וגם לכתב אישום באשמת תקיפה, למרות שאין סרטון שמראה שהיא תקפה את השרה. אנחנו מספרים את הסיפור הזה, ומדברים גם על כך שנראה שהייתה התערבות מלמעלה, מראיינים גם באולפן את ראש חטיבת התביעות, שלא מכחיש, שהוא עצמו היה מעורב בהחלטה להגיש כתב אישום נגד האישה. ולצידה אנחנו מביאים גם דוגמאות של ראש אגף המבצעים במשטרה עד לאחרונה, וגם בראיון ראשון, סגן ראש אגף התכנון של המשטרה, יגאל חדד, שמספרים לנו על החלטות קפריזיות של של המפכ"ל קובי שבתאי לפתיחת יחידות, לסגירת יחידות, בלי דיונים, בלי תכנונים מוקדמים, וגם לא מעט על המעורבות הישירה של השר איתמר בן גביר עם אנשי השטח. פעם זה עבר דרך המפכ"ל, היום הוא ואנשיו מדברים ממש ברמת רפקים עם שוטרים בשטח ומעבירים להם את מה שנקרא מדיניות השר. בואו נשמע אולי קטע של שני הקצינים שמדברים איתנו בכתבה.
יש לי הרבה חברים במשטרה, סופר מקצוענים, אנשים ערכיים, ואני יודע איזה מאמץ אדיר ובאיזה סיטואציה כמעט בלתי אפשרית הם נאלצים לתפקד. עם כל האהבה הגדולה שיש לי לארגון הזה, הבנתי שמבחינתי נגמר הסיפור.
אחרי 33 שנה שבעצם המשטרה היא הבית שלך, למה אתה מחליט לקום ולעזוב?
כי כל פעם הייתי צריך לטפל במשבר אחר, וזה היה מדי יום. עד רמה שאני כבר ראיתי שהדבר מסוכן כבר, שאני לא יכול לקיים את האחריות שלי, והחלטתי שדי. אנחנו צריכים לשים את הדברים על השולחן, בכדי שאנשים יהיו ערים להם. יש הרבה קציני משטרה שדעתם אפילו חמורה מדעתי.
אבל מעטים מהם יושבים מול מצלמה. למה זה?
כי בתרבות המשטרתית לא נוהגים לדבר שרה על המשטרה.
והשאר הערב בכאן 11 זמן אמת. רוני זינגר, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.
יצחק חייק, שלום.
שלום, בוקר טוב והברכה.
מה שלומך?
אני איתך כאתמול של שום, ואני באותו מצב רוח של רוב תושבי המדינה, מה לעשות? חלק מהחיים.
אתה איש עסקים קוראים לזה?
בבקשה?
אני שואל אם קוראים לזה איש עסקים, למה שאתה עושה, למה שאתה עושה כשאתה קם בבוקר.
כאיש עסקים, בוודאי, איזו שאלה.
חייק במות, זה שלך.
כל הזמן, כן.
נכון, חייק במות, זה שלך.
זה בין השאר.
בין השאר.
כן, יפה.
ואתה...
אנשים מכירים אותך מהגדרות, נכון?
בעיקר, בעיקר, זה מה שאתם רואים גם בזה פעם, נו.
מחצית האנשים מכירים אותך משם ומחצית ממגרשי הכדורגל.
בוודאי, זה הדבר הכי חשוב בעיניי כמובן.
שמה? למי של... לחצי השני שלא מכיר?
נכון, היה חשוב בעיניי, עד לפני המלחמה, היום דברים אחרים כבר מעניינים אותי. איך לתרום, איך לתרום לזולת בעניין הזה. ודאי, ודאי. ואני ממש בתחילת המלחמה, הובלתי מהלך גדול של איסוף וחלוקת מסעים, מזרונים, בגדים וצעצועים, למשפחות המפונים, מי שובע עוטף עזה, ריבון לבנון. וזאת עד שקיבלו כמובן סידור הולם מהמדינה. כרגע אני מוביל מהלך נוסף לקראת חג הפסח, וגם אחרי זה דרך אגב. מדובר בחלוקת חבילות שי מתוצרת יישובי הדרום והצפון, שנפגעו קשות במלחמה הארורה הזו, ולוחמי מילואים, דרך אגב, שהעסקים שלהם קרסו ונותרו עם מלאי בספורה רבה כאבן שאין לה הופכים.
אז מה אתה עושה?
משום כך, אוקיי, פניתי, ואני פונה לוועדי העובדים, מוסדות וארגונים, שחלק מהשי שהם מחכים לעובדים, יכלול רכישת אריזות שי המכילות מוצרים קשרים לפסח ומוצרי מזון, כגון שמן זית, דבש, ינות, שימורים, ומוצרים לבית ולמשפחה, שניתן לארוז לחג. כולם תוצרת יישובי הדרום והצפון.
זו קריאה או יש איזו התארגנות?
יש התארגנות, בקריאה, בוודאי. יפה, בשל, בדרך אגב, גם בשל של, בשל לוחמי מילואים, שעסקיהם נפגעו גם הם יעד חשוב בעניין הזה. ובעניין הזה, דרך אגב, נפגשתי לא מגבר בבית שלי עם איתן קבל, השר לשעבר, שעוצר רבות למען לוחמי המילואים. אני פונה גם לתורמים ואנשי עסקים, במשק, לארגונים ולמוסדות, שמאזנים לנו ברגעים אלה, לתת יד אחת ברכישת מוצרים, עם אריזות שי לחלוקה וגם לאלפי הפצועים, למשפחות לוחמים, למשפחות שכולות ולמשפחות מפונים וחטופים. כמו כן, אני קורא גם לכל עם ישראל לרכוש ברשתות השיווק ובכל מקום בארץ. רק מוצרים תוצרת כחול לבן, okay. בעיקר מהדרום ומהצפון, ונמנע מרכישת מוצרים מתוצרת טורקיה וסין ועוד מדינות שהן עוינות לישראל.
יצחק חייק, תודה רבה.
חכה.
אנחנו, אני שומע שיש לך הרבה יוזמות.
אני מבקש שיתקשרו, אני אעזור להם. אני הגעתי כמטרה זו חברות איסוף, ליכוז והפצה שנרתמו להכין.
יצחק חייק, תודה רבה. תודה, בהצלחה.
אתה תפרסם גם את הטלפון.
תביא את הטלפון, בבקשה. תביא את הטלפון.
ושוב, 050-292-33-65. וגם אני פונה לכל הלוחמים ואנשי המילואים שהסכם לפגעו, לפנות אליי ואני אסייע לפוס גם את המוצרים שלכם.
תודה.
ותודה רבה וחג שמח.
חג שמח, חג שמחות. אורלי בן סימון, פרמדיקית מדה בקריית שמונה, שלום.
שלום, שלום.
ספרי לנו איך נראים הדברים מהזווית שלך.
פתחנו את הבוקר בירי של מתחים מאוד כבדים, היינו בתחנה בשעה הזו, כל הכוחות. נקראנו על ידי המוקד לסרוק מספר זירות של נפילות בעיר. אחת הזירות הייתה במפעל תעשייה. הגענו למקום, תוך כדי שאנחנו מתקדמים, ראינו אשן סמיך, שחור, יוצא מהמקום. כשהגענו למקום ראינו אחד הפועלים שעובדים שם, יצא לקראתנו. לשמחתנו הרבה, ללא פגע, הוא אמר שהוא הספיק לברוח החוצה, והוא עיד על זה שיש עובד נוסף שעבד איתו, והוא נמצא בתוך המפעל, והוא לא הצליח לראות איפה הוא. הגיעו לשם כמובן כוחות מדה, קאבה ומשטרה, וחילצו את האדון, מצאו אותו. לצערנו הרב, המראה היה קשה, ונאלצנו לקבוע את מותו, הייתה פגיעה רב מערכתית, ולא יכולנו לעזור לו.
פגיעה ישירה במפעל?
חיובי, כן.
בסך הכל כמה נפגעים בכל האירוע הזה כולו? לא של המפעל,
אלא באירוע הזה הספציפי הזה היה הרוג. כמה שידוע לנו בשאר הזירות, לא היו נפגעים, לא בגוף ולא חרדה, בשמחתנו הרבה. כל הזירות נסרקו על ידי אמבולנסים של מגן דוד אדום, היו מספר זירות, לא מבוטל הבוקר, יצאנו לסרוק עם כל הכוחות איתנו, וזהו, זה מה שאיתרנו.
אורלי בן סימון, פרמדיקית מד"א בקריית שמונה, תודה אורלי.
על עוד דבר.
עומר בן רובי, שלום.
שלום אסף, שלום קלמן. הבוקר בארון השירים היהודי פרידה מדוד חלפון, משורר ופזמונאי שנפטר השבוע בגיל 73. חלפון היה אחד מהסמלים של העיר אור יהודה, שם הוא גדל וחי ונקבר שלשום. את הלהיט הראשון שלו, אשליות, לגור בדירת פאר, ששר ניסים סרוסי, כתב חלפון בגיל 17.
יאל.
כן, מאז הוא כתב עוד להיטים כמו אישה בונה, אישה הורסת. וואו. סיפר אגב לימים שזה סיפור ביוגרפי שממש מלמד על קורות חייו. עיניך מספרות, הוא כתב לאייל גולן ועוד ועוד. אנשים שהכירו את דוד חלפון מספרים על טיפוס יוצא דופן, סגפן, ששמר על פרופיל תקשורתי נמוך, למרות על העיתים שהוא כתב, אני מניח שאף אחד מאיתנו לא יודע איך הוא נראה, לא מכיר אותו, לא מכיר את קולו אפילו.
לא, סגפן גם לעומת להיד הגדול שלו, אשליות.
בדיוק, כן. וטוב, אשליות, כן. הוא כבר אמר את זה אז, הכל אשליות. הוא הסתובב בלי פלאפון. הוא חי עם אמו המבוגרת עד יום מותה. את השירים שכתב הוא שלח לזמרים בפקסים. ממש עד הסוף, אני מדבר על שנות ה-2000 כבר. לפעמים בעצמו הוא היה מופתע לשמוע שיר שלו ברדיו, הוא שלח את השיר בפקס, אבל פתאום הוא שמע את זה ברדיו עם מנגינה וביצוע של הזמר. גולת הכותרת של יצירתו, וזה גם מה שמשייך אותה לארון השירים היהודי באופן מובהק. כמובן השיר אלוהים נתן לך במתנה, זו הרי קלאסיקה של ממש, שיר של תודה ותפילה יהודית מאוד, אבל גם אוניברסלית מאוד, כי בסוף הוא מבקש את השלום על פני האדמה, אחרי החיים שניתנו לנו מדי שמיים, יש עוד דבר אחד, משימה שטרם הושלמה. דוד חלפון כתב את המילים בשנות ה-70, איתן מסורי כתב את הלחן היפה, וגם שר את השיר במקור. בהתחלה אגב איתן מסורי שר את השיר במופע הוקרה לסעדת, אחרי חתימת הסכם השלום עם מצרים, ורק אחר כך הוא הקליט אותו לאלבום שלו.
נדמה לי שאפילו את השורה על השלום על פני האדמה, איתן מסורי יוסיף אחרי שדוד חלפון כתב את השיר.
באישור של היוצר
בישורו,
כמובן.
באישורו לכבוד אותו אירוע.
זה נכון, ואיתן מסורי גם סיפר אתמול, ורד יפתחי גרין כאן ברשת ב' בלילה, שהוא היה לו חשוב לעשות איזה שינוי קטן, כדי שזה יישב כמו שצריך, ודוד חלפון שמח לאשר לו. טוב, אז ההתכתבות הייתה עוד אפילו לפני עידן הפקס. יש לשיר הזה אין ספור ביצועים נשיים וגברים, ואפילו ביצועים חסידיים. יעקב שווקי למשל עשה לזה לפני כמה שנים גרסת כיסוי מצליחה, ושם הוא שר כמובן אלוקים נתן לך במתנה. אז הנה, זה כבר ברקע ולזכרו של דוד חלפון, עליו השלום איתן מסורי, בדל לחיים ארוכים, שר את אלוהים נתן לך במתנה, ושיהיו בשורות טובות לעם ישראל.
בשורות טובות אומר תודה.
תודה, תודה רבה.
אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך את הלילה והיום, אהבה, תקווה וחלום, קיץ, חורף, סתיו, אביב, נשמה טובה להביט סביב. נתן לך שדות ירוקים, פרחים ועצים מלבלבים, נהרות, נחלים וימים, שמיים, ירח, כוכבים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך חגים ושבתות, את ישראל ארץ האבות, ידיים וראש להגשים חלומות. נתן לך את כל הנפלאות, נתן לך דברים כל כך יפים, להביא לעולם ילדים, להאזין לשירים, לראות צבעים, אומר רבו מעשיך אלוהים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה.
אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. אלוהים תן לי רק עוד מתנה, מתנה קטנה אך נפלאה. אלוהים תן לי רק עוד מתנה את השלום על פני האדמה.
זה פסנתר עם טמפרמנט צפון אפריקאי אלג'יראי, ולא סתם כי מוריס אלמדיוני, המוזיקאי, היוצר הענק, היהודי ממוצא אלג'יראי, צרפתי וישראלי גם בשנותיו האחרונות, מנגן כאן על הפסנתר, יחד עם אמיר בניון, בשיר היפה נשמתי, בהפקה ובעיבוד של נדב ביטון, אם אני זוכר נכון. מוריס אלמדיוני נפטר השבוע. עד יומו האחרון הוא חי ופעל דווקא בישראל ב-15 שנים האחרונות. לפני כן הוא עשה קריירה ענפה מוזיקלית בינלאומית באירופה, בצרפת, בצפון אפריקה. פסנתרן מחונן, מוזיקאי, מלווה את השיר הזה, שיר שמלווה אותנו שנים ארוכות, וגם אותך אסף ליברמן באחד מרגעי חייך היפים ביותר. אני חושב שיש לך איזה הקשר רומנטי, יחד עם זוגתך שתחיה.
עכשיו תחילת השידורים שלנו פה.
כן, ביצוע יפה נשמתי, אמיר בניון, לזכרו של מוריס אלמדיוני, שנפטר בגיל 96, פסנתרן, זמר, מלחין יהודי, אנחנו עושים לו כבוד רב, ומתרפקים על יצירתו רבת השנים, תודה לכם.
תודה רבה, בן רובי, תודה.
אני שכחתי כבר את עום ליבה עד שפגשתי בה.
שיר מושלם. נדב רוזמן ערך את המשדר הזה, נדב רוזנצוויג ועמית כהן הפיקו, רמי פליקס על הביצוע הטכני, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
סלפי רומן, תודה גם לך.
אז אני פגשתי בה.